הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן.
שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. היום יש לי פרק שיכול להיות שאתם מכירים את הבחור, והוא אחד החברים הטובים שלי שנמצא בהתאחדות יועצי המשכנתאות, ועשיתי פודקאסט איתו לפני כשנה ומשהו. אז שלום לאורן שלב. אורן שלב הוא יועץ משכנתאות, קודם כל חבר הנהלת התאחדות יועצי המשכנתאות, דבר שני הוא בעלים של בית ספר שנקרא פוקוס, שהוא מכשיר תלמידים להפוך להיות יועצי משכנתאות. אז שלום אורן.
אהלן, איזה כיף להיות פה.
תודה רבה רבה רבה. תקשיב אורן, אנחנו נמצאים בימים קשוחים מאוד, ממש שמבלבלים גם יוצא משכנתאות וגם אזרחים, ואני רוצה לחזור איתך אחורה. אני ואתה עשינו פודקאסט לפני כשנה ומשהו, לדעתי שנה ושלוש, במאי שנה שעברה, ועשינו פודקאסט על המצב. באותם ימים היו מעט העלאות ריבית, עוד משהו דרמטי עוד לא השתנה, ראינו שהצמדה מגיעה לפרקה, מגיעים אלינו ההצמדות, ולכן צריך קצת לחשוש, אבל האם חזינו נכון? האם חשבנו שלאן שאנחנו הולכים אליו?
אני חושב שבאופן יחסי כיף לראות את הפודקאסט הקודם ביחס להיום, ולראות שהיינו קרובים.
היינו שמרנים וקרובים, אבל לא מדויקים, אוקיי?
תראה, אי אפשר אף פעם להיות מדויקים, אבל כשאנחנו דיברנו במאי 22,
נכון.
אף אחד לא דיבר על ריבית בנק ישראל שתעבור את ה... 3%, וואו. וגם האינפלציה עוד...
גם הנגיד לא דיבר על זה בכלל. ועוד דנו על כך שלמה מעלים ריבית? למה הם משהו כל כך טוב? למה לחנוק? ואמרנו, טוב, הוא חייב כמו בעולם.
נכון. נשאלת השאלה, האם הוא באמת יעשה את זה גם בחודש הבא? האם בספטמבר הנגיד יעלה את הריבית כמו שבארצות הברית קורה, או שהוא לא יעלה את הריבית כמו שאולי היינו מצפים ממנו, כי האינפלציה אצלנו מתרסלת? אני עדיין חושב שהנגיד באופן מאוד ברור עוקב אחרי פעילות של ארצות הברית ועושה דברים דומים, גם בפעם האחרונה כשהנגיד החליט לא להעלות את הריבית, הוא החליט לא להעלות את הריבית במקביל לזה שהפד החליט לא להעלות את הריבית בארצות הברית. זה מעניין, מעניין לראות את הדברים שנה אחורה. אני מבסוט, אני מסתכל אחורה ואני אומר, את המגמה ידענו לראות.
אוקיי, אבל השאלה, בנינו תיקים מסוימים. תיקי משכנתאות. אני מקביל את זה לעולם של תיקי השקעות. כשבן אדם יושב עם יועץ ההשקעות שלו, בונים איזושהי תוכנית עבודה, יוצאים לדרך, וכל הזמן חייבים להתקן את התוכנית. אצל יועץ השקעות זה נראה לנו הגיוני ונכון כל פעם לפנות אליו. אבל ליועץ המשכנתא לא כולם יודעים. וההפך, עברנו שנה מטלטלת שהריביות רק הלכו ועלו. האם יש סיבה למה אזרח פשוט שלקח משכנתא בשנה שנתיים האחרונות, או יועץ שלקח משכנתא עבור לקוח שלו, שיפתח את התיקים מחדש?
בהכרח. כל מי שלקח משכנתה בין השנים 2018 ל-2022, צריך לבדוק את המשכנתה שלו שוב פעם. בהכרח.
בהכרח. כלומר, אתה עוד אפילו לוקח אותי רחוק יותר. אני עוד דיברתי על... מאז שאני ואתה עשינו פודקאסט, ואם נגיד מישהו חשב, אתה לוקח אותי עוד אחורה. אתה אומר, משנת 2018, כל מי שיש לו משכנתה צריך לעשות בדיקה, ולמה?
נכון, ואני רוצה, יש כמה דברים חשובים. בסדר? מי שלקח משכנתה 2017-2018, אנחנו עכשיו רואים תעליות ריבית שהיו כתוצאה מזה שהאג"חים קפצו באופן מטורף.
בוא נסביר את סיפור, מה זה אג"חים קפצו? מה זה אג"חים קפצו במטורף?
שם אמרתי את זה, צחי, אתה מקדים אותו שנייה. ואז אנחנו רואים שכל המשתנות חמש, שהן בערך 30-40% מהמשכנתאות בשנת 2017-2018, עלו בריבית שלהם ב1.5-2%. זאת אומרת, כל מי שלקח באותו זמן משכנתה, לחלק מהמשכנתה שלו יש עלייה משמעותית בריבית. אנחנו עוברים דרך מי שלקח משכנתה ב-2021, 2022, שחלק הארי של המשכנתה הייתה פריים, והגענו לכמעט 45, כמעט 50%
מנתח. מתמהיל המשכנתאות הארצי היה על פריים.
נכון, 46.5 היה הסי.
על שנתיים או לאיזה תקופה? לשנה בערך זה היה? 21-22?
21-22. הסי היה ב-22, איפשהו בתחילת 22. וכל האנשים האלה, שיש שם הרבה אנשים שלקחו שני שליש בפריים, חצי בפריים וכולי, זה לא רלוונטי כבר היום, צריך לדון על זה מחדש לחלוטין.
יפה, כלומר, קודם כל, מי שלקח המון פריים, שאז אני ואתה חשבנו שפריים עדיף מהצמדה למדד, אבל פריים הלך ועלה והלך ועלה והלך ועלה,
כן.
אתה אומר שהיום יש אלטרנטיבה?
אגב, צדקנו, זאת אומרת, זה עדיין היה טוב יותר מאשר הצמדה למדד, משמעותית, רק שהיום יש אלטרנטיבות טובות יותר.
יפה מאוד, כלומר, באותם ימים, כשאשר אם יוצא לכם ממוצע מסוים, שילמתם בהתחלה 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, כל זה מקרה בשנה, שנה ומשהו. בסופו של דבר, שילת הממוצע משוקלל של כל הריביות לאורך כל השנה. והיום, כשאנו מסתכלים קדימה, כבר אי אפשר את אותו ממוצע משוקלל שלא ידענו איזה ריביות יהיו, אלא אנו מסתכלים קדימה. כאשר היום, הפריים הוא 6.25. ללקוח ממוצע, יש לו מינוס 0.6. מינוס 0.7, הטבה, אולי אני מדבר על ממוצעים אחרים, אולי יש כאלה מינוס חצי, מינוס 0.2, מינוס 0.3, אבל הסביבה הזאת מדברת על הטבה מסוימת מהפריים. היום יש אלטרנטיבות טובות יותר.
נכון, אגב הממוצע הוא מינוס 0.1.
הממוצע הארצי הוא מינוס 0.1.
נכון.
הבנתי, כלומר, לקוח מגיע אליי, והוא מציג בפניי פריים מינוס 0.8. של יותר שנים.
משמעותית יותר נמוך מהממוצע באותו זמן.
יופי.
ועדיין הריבית שלו עומדת על בערך
5.45.
נכון? והוא יכול לקבל היום הרבה יותר נמוך. 4.5, 4.6, 4.7, בעולמות לא צמודים, בעולמות צמודים באזור 2.5. זאת אומרת שאם אנחנו לוקחים את הסך הכל ביחד, אנחנו מבינים שהיום, שהפריים היה נכון יותר מאשר ההצמדה למדד, גם בהסתכלות שנתיים, שלוש.
כי החוב, רק שתבינו, היה גדל לכם ב-5.3%. זה מה שקרה באינפלציה האחרונה. כלומר, המדד יושב עליכם כמו הלוקה ולא עוזב אתכם, הוא יושב שם, החוב. הריבית יקרה לנו, ועכשיו יש לנו אלטרנטיבה, לעבור מקום ולא להישאר ביקר הזה, וזה בשונה, בצמוד אתה תקוע איתו. אתה חטפת את ההצמדה עליך. ולכן ההחלטה שדיברנו עליה לפני שנה ומשהו, של לנטוש את ההצמדה ולעבור למסלולים של פריים נכונים. אבל אנחנו אומרים שיש אלטרנטיבה עכשיו יותר טובה מפריים.
נכון, זה היה נכון, דרך אגב, זה נכון גם היום. גם היום ההצמדה בהרבה מהמקרים היא פחות מוצלחת. אוקיי, אנחנו מדברים היום צפי קדימה 12 חודש, סדר גודל של 3%. ואם נסתכל על הדברים בעירייה טיפה יותר רחבה, 3% זה הרף העליון שבנק ישראל רוצה שבו תהיה אינפלציה.
נכון, יש לו יעד, בין 1% ל-3%. אז זה הרף העליון שלו.
זאת אומרת שכדי שבנק ישראל יוכל להתחיל להוריד את הריביות, הוא צריך לראות שאנחנו יורדים מתחת ל-3%, מתחת לרף העליון.
לתקופה יציבה ולא לחודש. לראות את זה זמן מה. כלומר, אנחנו לא צופים ירידת ריבית בחצי שנה או אפילו בשנה הקרובה.
יותר מזה, כשאנחנו נראה ירידת ריבית, מה שיקרה למדד באופן מיידי זה שהוא יעלה חזרה. ואז בנק ישראל יצטרך להוריד את הריבית, יצטרך
לאזן
לא
את עצמו.
לא להעלות את הריבית.
זה תהליך שלוקח זמן בין, כי זה משחק, כי ברגע שהוא יוריד את הריבית, האינפלציה שוב פעם תרים את הראש. ולכן הוא חייב לעשות את זה לאט לאט ובצורה מאוזנת. וזה אומר שזה עשוי גם לקחת 3 שנים.
נכון, ואנחנו רואים שסטטיסטית שקוראים דברים כאלה בעולם, לאורך העשרות שנים האחרונות, זה לוקח סדר גודל של בין 3 ל-8 שנים עד שהאינפלציה חוזרת למצב סביר, והריבית חוזרת למצב סביר. מה שיכול לזרז את זה, זה אם יש תהליך רדיקלי בשוק, כמו מיתון, שדורש התייחסות יותר חזקה של, של המדינה, כדי לאזן את הדברים, ואז יש ירידת ריבית מהירה יותר וכו', ואנחנו מעדיפים את זה ארוך יותר. זאת האמת. כי אנחנו לא רוצים את המיתון. זאת האמת.
אף אחד לא רוצה מיתון, אף אחד לא רוצה לראות מובטלים, זה יהיה חזק מדי וכואב מדי.
נכון, מיתון אגב דורש שתי צדדים, ירידה של ערך הכסף, זאת אומרת שפחות, הכסף שלנו שווה פחות, ויחד עם זה ירידה בכוח העבודה.
אבל הכסף שלנו שווה פחות יקרה כתוצאה מפיחות, והתחזקות הדולר, אולי, אם וכאשר, אוקיי. זה יכול להתבטא משם, והחלק השני שציינת,
הכסף שלנו שווה פחות מגיע בגלל אינפלציה, והאינפלציה מגיעה גם דרך שער הדולר וגם דרך שער היורו וכולי.
כן.
ויחד עם זה ירידה בכוח העבודה או בכמות, עלייה בכמות המובדלים וכולי. זאת אומרת, כדי שיהיה מיתון צריך את שני הצדדים האלה, בגלל זה ישראל היא לא מקום מועד לפורענות בנושא של מיתון, כי שוק העבודה מאוד מאוד חזק. אגב, בארצות הברית משחקים בשוק העבודה הרבה יותר ורואים את העליות והירידות בשוק העבודה, הרבה יותר, ואת הפגיעות של שוק העבודה, כי הוא יותר חופשי. בישראל קצת פחות, לא קצת, הרבה פחות.
הרבה פחות.
ואנחנו רואים שאין צפי קדימה כרגע לעולם בעייתי בתוך שוק העבודה, ולכן הצפי למיתון הוא לא צפי משמעותי, אבל עדיין יש לנו מצד שני פגיעה משמעותית בערך של הכסף שלנו. זה אומר שבמילים פשוטות, יישאר לנו עבודה, אבל אנחנו נהיה חנוקים הרבה יותר.
עוד יותר חנוקים. החובות ימשיכו לחנוק אותנו, ויהיה לנו קשה לעשות את האיכות החיים שיש לנו היום.
ופה אנחנו מגיעים לסקטור אחר של אנשים, שבאמת מאוד כדאי להם לבדוק מה לעשות עם המשכנתא שלהם. הם קוראים לזה מחזור משכנתא, ואנחנו קוראים לזה איחוד הלוואות. אבל ככה זה אותו דבר.
נכון מאוד.
שאנשים שיש להם משכנתאות והלוואות מאוד כבדות, שההחזר החודשי שלהם הוא מאוד כבד ביחד, המון פעמים מגיעים אלינו עכשיו ואומרים, תשמע, כבד לי, too much. כי כשהכל היה זול, צחי, אז אנחנו לקחנו הלוואה על האוטו.
ולקחנו הלוואה לקרן ההשתלמות כדי לטוס לחול. נכון. ובזבזנו והרשינו לעצמנו לקנות. זה היה עשור של כסף זול.
נכון, ואפילו אם הבנק, אם אתה לוקח משכנתה, והבנק היה אומר לך, אתה יודע מה, בוא נתן לך 80,000 שקל נוספים, יאללה, על הדרך.
על הדרך.
פריים מינוס חצי, היית אומר, טובי.
זה אחוז ריבית. זה מתנה, זה כסף מתנה, אני אעשה ממנו
יותר. בוא נלך, נגלגל ממנו עוד כסף. והיום השיח הוא שונה מאוד, כי היום החזר על ההלוואות מאוד גדול, בגלל שהפריים עלה, והחזר על ההלוואת רכב מאוד גדול, כי כל מי שלקח הלוואות רכב בפריים פלוס 4, זה היה נראה לו כזה נורא.
5% באותם ימים, 5.5%, פתאום היום זה 10%, הוא כבר לא נושם.
כן, 12%, אנחנו 12%, אנחנו גוברים מספרים אחרים.
אבל אגב, אנחנו גם רואים שהציבור עשה אנברקס, עצר את הרכישות רכבים. הוא עצר את הטרפת הזאת, כמו שעצרו רכישות נדלן, כך עצרו רכבים, אלה שני המוקדים הראשונים שנחנקו.
נכון.
ואז אני מסתכל על הצד השני, הקבלנים, לא חנוקים מהלוואות האלה. קבלנים, אין הלוואות כאלה. אני מפחד על הקבלנים שנחנקים, שלקחו הלוואות על קרקעות, שפרויקטים לא נמכרים, שהתזרים הוא מאוד חלש, שצריכים הלוואות גישור בינתיים מהבנקים, הם משלמים בעולם הפריים. הם משלמים בעולם הפריים פלוס אחוז, פריים פלוס 2,
נכון.
זה יקר.
הקבלנים באמת במצב פחות טוב ממה שהם היו בעבר, אבל הרזרבות שלהם מאוד גדולות, אז לא צריך לדאוג להם יותר מדי.
גם לכל החברות לא. יש מישהו שכדאי להיזהר, גופים מסוימים, אני יודע דווקא שהקבלנים המבצעים בקשיים, הם הראשונים שבקשיים, הקבלן מבצע, לאו דווקא היזם מלמעלה. עכשיו, אני כמובן לא יכול לאמת את זה עם כולם, אלא אני מדבר עם מגמות, אבל האם יכול לקרות מצב, לדעתך, שאחת מחברות הבנייה יפשטו רגל השנה?
אני לא רואה את זה קורה, בכלל לא רואה את זה קורה. אני רואה שמה שקורה בהחלט זה שיש מימושים של נכסים. זאת אומרת, הרבה קבלנים ויזמים משחררים קרקעות שהיו בעלותם שהם רצו לבנות עליהם, ואומרים, בסדר, הבנתי, אני לא אבנה על זה בזמן הקרוב, משחרר את זה למישהו אחר. ומוכרים את זה, ומוכרים את זה במחירים שהם, בוא נגיד, הם לא מרוויחים הרבה. אבל אני לא רואה פשיטות רגל.
יופי, אז אם אתה לא רואה פשיטות רגל זה נפלא. אבל מצד השני...
אבל אנחנו יכולים מאוד ליהנות מזה. זאת הזדמנות מאוד גדולה למי שרוצה לקנות בית.
מקסים, תסביר.
עכשיו אנחנו נמצאים בתוך שוק, שהוא שוק של קונים קוראים לזה. זאת אומרת שכל מי שרוצה לקנות, מי שרוצה למכור בית, קשה לו למכור. אם הוא קבלן, אם הוא מוכר יד שנייה, אם הוא מתווך שמנסה למכור נכסים של לקוחות
נכון
שלו.
נכון מאוד.
קשה לו למכור, ולכן אנחנו רואים שהמוכרים כולם באים מאוד 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 לקראת הקונים. אנחנו רואים את זה אצל קבלנים הכי יפה. פתאום מוותרים על מדד תשומות הבנייה.
מה שפעם לא הסכימו אפילו להקדים תשלומים, רצו להכניס לך את כל המדד, יפה מאוד.
נכון. פתאום הקבלן אומר, אני אשלם לך את הריבית עד שתיכנס לדירה. עליי, הלוואת קבלן, מה שנקרא.
יפה.
פתאום אנחנו רואים 20-80 שהופך ל-10-90.
אבל זה אומר שהקבלן מממן את זה.
נכון.
מישהו מממן את זה.
נכון. ואיך הוא מממן את זה?
איך הוא מממן את זה? על ידי השארת המחיר באותה נקודה?
בדיוק. הוא חייב להשאיר, למכור כמות מסוימת של נכסים, בשביל שהפרויקט המלווה שלו לא ייפגע.
כדי שהבנק ימשיך לממן וייתן לו את התזרים לסיים את הבנייה.
בדיוק. ואז בעצם מה שהוא עושה, הוא מוכר את מה שהוא חייב למכור, והוא מאוד משתדל לא להוריד מחירים. הוא עושה כל מיני דברים מסביב כדי את המחיר הסופי, הנומינלי, המחיר שכתוב בחוזה.
איפה שמתופח לרשות המיסים, איפה שכולם מסתכלים עליו.
בדיוק, שם... את זה הוא לא רוצה להוריד.
כי יכול להיות שהוא גם יש לו בעיה עם דוח אפס? כי המחיר שהוא התחייב בדוח אפס הוא גבוה יותר בדרך כלל היום המחיר ממה שהוא היה כתב בדוח אפס, אם זה היה לפני 3-4 שנים.
יכול להיות, אבל באופן עקרוני המחירים עלו 3-4 שנים ואז ירדו טיפונת, אז זה לא אמור יותר מדי לעבוד. זה עניין יותר שלנו פה במוח. כשהישראלים יראו שהמחירים מתחילים לרדת, זה יהיה מרבולת. ואף אחד לא רוצה את זה.
מה זאת אומרת מחירים לרדת?
אולי.
מה זאת אומרת מחירים לרדת? 10% אני שומע אנשים מחככים ידיים, איזה יופי, אני אמצא עוד משהו נמוך יותר. אנשים, אתה מדבר, חלק מהאנשים בפוזיציה שיש להם דירה לא רוצים, הבנקים בפוזיציה לא רוצים, סבבה, אבל יש אנשים שאין להם דירות, ומסתכלים על בית כמשהו חלום, שרחוק מהם.
נכון, אבל באופן עקרוני, השוק כשהוא מרגיש, מריח ירידת מחירים, אז הוא ממתין. גם עכשיו אנחנו רואים המתנה, ביקוש כבוש של הרבה אנשים שמחכים לראות מתי המחירים ירדו עוד. בסדר? ואז בגלל זה הם לא נכנסים לשוק. עכשיו, העניין הוא שאנחנו רואים שהשוק מצליח להתמודד עם זה יפה, השוק לא יורד באופן משמעותי, אנחנו רואים לירידות קלות.
יש אנשים שלחוצים מאוד, שלא מצליחים למכור, שחייבים להיכנס לבית שהקבלן נתן. כאלה אני כן רואה עסקאות כאלה בודדות שמצליחים אנשים להשיג מחיר יותר טוב.
נכון.
יש אזורים גם.
אנחנו רואים מקומות מסוימים, עסקאות נקודתיות, שיש בהם גם 20% מתחת למחיר השוק, וגם 10% וגם 30% מתחת למחיר השוק. אבל עדיין בממוצע הכולל אנחנו רואים ירידות של אחוזים בודדים. והנקודה הזאת היא נקודה משמעותית, והקבלנים מאוד מאוד משתדלים לשמור על זה שם. כי אם אנחנו נתחיל לשמוע בחדשות, 10% ירידה, 15% ירידה.
אף אחד לא רוצה לקנות יותר, אפס. תתחכה שהכל יקרוס.
בדיוק, כל מי שלא קנה יחכה לראות שהמחירים ירדו עוד יותר. לדעתי זה לא יהיה המצב. תכף אנחנו נתחיל לראות את הגלגל מתהפך. תכף אנחנו נתחיל לראות אינפלציה יורדת. האינפלציה הקרובה, אנחנו ב-14 לחודש היום.
נכון.
15, מחר.
יהיה אינפלציה. אתה חושב שהיא תהיה שלילית?
היא לא תהיה שלילית.
לא תהיה שלילית, אנחנו באוגוסט, זה חידושי סחירויות.
היא לא תהיה שלילית, אבל היא מחליפה, אם אנחנו מסתכלים תמיד 12 חודש אחורה. כן. אז היא מחליפה מדד
של גבוה שהיה לפני בחודש האחרון, לפני שנה.
נכון.
כתוצאה מכך, אם הוא יהיה נמוך יותר ממה שהיה לפני שנה, שהסתכלות 12 חודשים מתכווצת במקום 4 ומשהו אחוזים לפחות מ-4.
נכון, אז אנחנו נראה ירידה בקצב האינפלציה, זה נקרא. עכשיו אנחנו נמצאים ב-4.2, ואנחנו יכולים לראות ירידה משמעותית. זאת אומרת, עכשיו הצפי לאינפלציה בחודש הקרוב הוא בין 0.3 ל-0.6, תלוי את מי אתה שואל.
כן.
אני לוקח אותך את תרחיש הקיצון, אם אנחנו הולכים ל-0.3.
הולכים ל-0.
אנחנו יורדים ב-0.8 בקצב האינפלציה.
וואו.
קח את ה-4.2 הזה.
בום, מתכווץ ל-3.4 ומרגיעים את כולם, כי כיכול.
בדיוק, נעשה לו שרינק ל-3.4, ופתאום אתה כבר בשיח של רגע שנייה, אנחנו קרובים לחלק העליון של יעד האינפלציה. מצד שני, אם אנחנו נראה אינפלציה יותר גבוהה מהצפי, ואנחנו נראה 0.7-0.8, אז התחיל להיות פה לחץ הפוך, שלמרות
שהם
יכולים, יש לנו בעיה, ואנחנו עדיין לא מצליחים להוריד את האינפלציה כמו שצריך, ואז תהיה עליה טריבית בספטמבר בטוח, ומשם אנחנו מתקדמים. אבל אני אומר דבר כזה, אני אומר שאם באמת מה שאנחנו מצפים יקרה, והאינפלציה תתחיל להתמתן, ואנחנו נראה את הקצב של האינפלציה יורד, ובנק ישראל יפסיק להעלות את הריביות, ועוד מעט הוא יתחיל לדבר על הירידת ריבית בתחילת 2024.
זה מאוד תלוי מי יהיה, נגיד.
אני לוקח אותך כמה צעדים קדימה בכוונה. אבל אם אנחנו נהיה שם ונתחיל לראות את השפה הזאת ואת השיח הזה, יכול מאוד להיות שאנחנו נראה אנשים חוזרים לקנות בשוק הנדלן יותר. ואז כשאנחנו נראה אנשים חוזרים לקנות בשוק הנדלן, ברגע שהלך הרוח יהיה שאנחנו מתחילים לקנות, שהישראלים חוזרים לקנות.
אז הם יתחילו לרוץ אחד אחרי השני.
אז זה יהיה כמו בקבוק קולה.
אז אני רוצה עכשיו להתמקד, דיברנו על קבלנים, ודיברנו על הבקבוק קולה שיכול להתפוצץ, ובואו נדבר על זה, ש-80% מהמכרזים לא נסגרים. אין מציע.
כן, נכון, הקבלנים נזרים, הם מורידים משמעותית את
שהציבור יבין.
את הבנייה.
לא קונים קרקע, אין בית בעוד 5 שנים, אין בית בעוד 3 שנים, לא, זה מתחיל מאיפשהו, זה צריך להתחיל להתגלגל.
אחד הבעיות בכלכלה הישראלית, כמו שאמרנו, זה הריכוזיות שלה, ואנחנו רואים את זה בענף החקלאות, שכשיש המון ירקות, אז החקלאים זורקים מלפפונים כדי להישאר עם המחיר שהם רצו.
נכון.
ואנחנו רואים את זה גם בענף הנדלן, שאם אנחנו נמצאים בתקופה שבה הלקוחות פחות קונים נדלן, אז הקבלנים מורידים את הרגל בהתחלות הבנייה, ואז הם שולטים בהיצע, דרך ההיצע הם שולטים במחיר.
אני אסתכל קצת אחורה. אני בתואר השני שלי עשיתי מחקר על שוק הנדלן בישראל, בשנת 97 עד 2007, זה מה שעשו, ייבשו את הביצה. כי בשנות ה-90, אריק שרון שחרר, בנו אז 60-70 אלף יחידות דיור בשנה. ואז פתאום מ-97 התחילו לייבש את הביצה, ירדנו ל-20, ל-30 אלף יחידות דיור. ואז מה קרה? בשנת 2008 חטפנו עוד פעם התפוצצות. זאת אומרת, לקח זמן, קודם כל עד שהתייבשה הביצה, ואז היא התפוצצה. בואו נסתכל עכשיו אצלנו. מייבשים, מתחילים לייבש את הביצה שלנו עכשיו, בשנה הקרובה.
נכון.
האם זה אומר שזה יתפוצץ בעוד שנה, שנתיים? לא, יכול להיות שנרגיש את זה רק בעוד 5 או 10 שנים, לא?
יכול להיות, ויכול להיות שברגע שהישראלים יחזרו לקנות נדלן, אז אנחנו נראה את הקבלנים חוזרים להתחלות בנייה באותו קצב שהם התחילו לפני זה. יש פה הרבה השפעות ארוכות טווח משמעותיות של הריבית, שאנחנו נדע אותם רק בעוד תקופה ארוכה. זה מה שאמרתי קודם, שאנחנו מעדיפים את המשבר הזה, משבר ארוך, מאשר משבר קצר. כי אם הוא משבר קצר, סימן שהוא היה חזק.
חזק מאוד, ואנשים חטפו.
ואנחנו חטפנו חזק כולנו, ואם חטפנו חזק כולנו, אז זה יותר כואב. ואם המשבר הזה נפרס על פני תקופה ארוכה, אז הוא איתי, ואנחנו רגילים ומצליחים להתמודד עם הקשיים שהשוק מציב לנו, ואיך אנחנו תמיד אומרים, בשוק יש משברים, והמשברים הם גם הזדמנויות, מי שימצא את ההזדמנויות המתאימות, ייהנה מזה.
מדהים, מדהים. עכשיו, בוא נסתכל על משהו שהוא מחוץ לשוק המשכנתאות שלנו, שבחודש האחרון היה עליו שיח, שנקרא הורדת דירוג למדינת ישראל, של מודי'ס. מודי'ס, היום אנחנו מדורגים שם, היא אחת מסוכנויות הדירוג העולמיות, שמדרגות אשראי של מדינה, זה כמו שאנחנו כאזרחים באים לקחת משכנתה, בבנק מדרג אותנו באיזשהו דירוג מסוים, ועל פי זה הוא מתמחר אותנו, כך מדינת ישראל מדורגת. לפני כשנה היינו מדורגים A- עם אופק חיובי. בחודש אפריל האחרון הגיעו לישראל, בדקו, ואמרו, אופק יציב. עכשיו, לפני מספר שבועות, היה איזושהי בעיה מסוימת, בעיית אמון מבחינתם מול הממשלה, שאמרה שיעשו צעדים בשיתוף ולא בצד אחד, והם יצרו עם הצהרה מסוימת, ועכשיו כולם מחכים. הם אמורים להוציא דוח, החודש, אני לא יודע בדיוק מתי, שיכול קצת לזעזע, יכול לעשות לנו קצת שיבוש. הייתי רוצה שתגיד מה אתה חושב, האם זה בכלל שטויות ולא יזעזע אף אחד, ובשוק האג"ח יציב אצלנו? או שזה באמת יכול לעשות גם שינויים בעולם המשכנתאות.
תראה, קודם כל, זה משפיע על כל המשק, בסדר? דירוג פחות טוב משפיע גם על הריבית שאנחנו בתור מדינה יכולים לקבל, וכנגד זה, אם הריבית שאנחנו נשלם תהיה גבוהה יותר, אז אנחנו נוכל, כמו במשק בית, להוציא פחות כסף על שירותים אחרים, על פחות על חינוך, פחות על צבא, ביטחון וביטחון פנים וכו', יהיה לנו פחות כסף בתור מדינה, בדרך כלל זה נחתך קודם כל מתרבות וספורט, ומהדברים היותר, נקרא להם מותרות, למרות שלא בדיוק מותרות.
מותרות, חינוך, מה זה, איזה מותרות?
לא, אמרתי שתתחיל קודם מהתרבות וספורט, ואחרי זה יורד לדברים היותר בסיסיים, אבל בכל מקרה, זה בהחלט מוריד מה שנקרא מהיכולת של המדינה לתת, וזה גם פוגע בכל הענפים האחרים בתוך המשק, כי היכולת של הבנקים לגייס היא במחירים יותר גבוהים כתוצאה מזה, והאג"חים משתנים כתוצאה מזה ונהיים יקרים יותר, ובסוף זה יכול להשפיע על כולנו. אני רוצה להתייחס שנייה אבל על נקודת המקור, בסדר? הדוח של מודי'ס וגם דוחות אחרים שמדברים על כל הנושא של דירוג האשראי של מדינת ישראל, הם לא דיברו באף שלב על המהפכה החוקתית, או המהפכה המשפטית, או הרפורמה המשפטית, או איך שתרצה לקרוא לזה. אני בכוונה קורא לזה בשתי השמות, כדי שאף אחד לא ידע מה דעתי.
אין שום בעיה עם זה.
אני יכול אחרי זה להגיד לך מה דעתי, אבל זה לא רלוונטי.
לא רלוונטי למקרים.
הנקודה המהותית שצריך להבין זה שבכל הסקירות האלה, בכל ההתייחסויות האלה, השיח הוא לא על השינוי שעוברת מדינת ישראל, אלא הוא על
על הקרע הפנימי בתוכו.
הוא על הסיכון שלוקחת הממשלה, ויחד איתו על הקרע שיש בתוך המדינה בין אוכלוסיות שונות. בסדר? זאת אומרת, בסופו של דבר, זה מה שנקרא לגמרי בידינו. זה לא עניין של חוק עילת הסבירות תרד, או תישאר, או יהיה לנו
לא, הם לא נכנסים לזה בכלל. הם אמרו, אני דיברתי איתך אחד על אחד, הבטחת יהיה בהסכמה, לא עשית בהסכמה, פגעת באמון הבסיסי, בפיננסים. אמון זה אחד הדברים החשובים, בטח שאתה מייצג מדינה. אתה מייצג מדינה. אתה לא יכול לחרטט אותם. עכשיו, אפשר להגיד, עזוב, מודי'ס, לא מודי'ס. מה יקרה מחר בבוקר? תתרגם לי עכשיו. הורידו דירוג. עשו אופק שלילי או הורידו דירוג. האם השוק תמחר את זה כבר?
לדעתי אתה לא תראה שינוי גדול.
כי לא נראה שינוי
צעים, אנחנו נמצאים בתקופה עכשיו שהרבה מדינות בעולם נמצאות בתקופה קשה יותר כלכלית, בעייתית יותר כלכלית, אנחנו נראה הורדת דירוג של כמה מדינות. אגב, ראינו הורדת דירוג של ארצות
הברית, אבל בימים עליהם הם היו עם אופק שלילי המון זמן, שם התהליכים כן, היו עזרות, וקיימו. זה לא כמו אצלנו שהתהפכו עלינו. לפני שנה היינו אופק חיובי, רצו להרים לנו דירוג.
אני לא בטוח שכל כך התהפכו עלינו, אני חושב ששמים עלינו יותר זכוכית מגדלת, ועכשיו יש לנו הרבה להוכיח, והרבה להסתכל פה על הדברים, הסתכלו על ישראל, 20 שנה הסתכלו על ישראל,
זכוכית מגדלת כדי להוכיח את עצמנו שהיינו בסדר, שלא חרטטים, שמספרים את האמת, שנותנים.
נכון, 20 שנה היינו בתור מדינת ישראל באופק של עלייה מתמדת, ועכשיו פתאום מסתכלים ואומרים, שנייה, יש פה איזה משהו גדול שקורה בתוך המדינה, האם הוא גדול מדי, בסדר? אני חושב שהוא לא גדול מדי, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו נראה שהדברים מתאזנים, גם אם יהיה חברה אחת או שתיים שיורידו לנו את הדירוג או את האופק, מדינת ישראל מאוד חזקה פיננסית.
מה זה אומר? בסדר שהיא חזקה פיננסית, הוא מכיל את זה. אותי לא מעניין המדינה, אותי מעניין כל המאזינים עכשיו שמקשיבים, שזה מתייחס למשכנתא שלהם. כשאני ואתה אמרנו מקודם שצריך אולי לנטוש את הפריים ולעבור לאפיקים אחרים, שהם אגרות חוב מסוימות שהן ניטלות מהבורסה. כלומר, מצד השני, אם יורידו לנו את הדירוג למדינת ישראל, כלומר, הריביות שידרשו מהמדינה צריכות להיות גבוהות יותר. Okay. וזה הבסיס של הכל.
הפעם אתה מתייחס, יש פה הבדל בין טווח קצר לטווח ארוך, בסדר? גם כשאנחנו מדברים על איזושהי בעיה עם דירוג אשראי, אנחנו מדברים על בעיות שהן קצרות טווח. אם אנחנו מתייחסים לבעיה ארוכת טווח של ירידה בדירוג באופן סיסטמטי, אז באמת אנחנו גם, אנשים שיקרו עכשיו משכנתה במשתנות צמודות או לא צמודות, שמבוססות אג"ח, יכולים להיפגע מזה בעוד 5 שנים, יש דברים הרבה יותר מעשיים שיכולים לקרות שיפגעו בהוצאות האג"ח, מאשר שיעלו הוצאות האג"ח הכוונה, מאשר פגיעה בדירוג האשראי של מדינת ישראל. גם כשמדברים על פגיעה של דירוג האשראי של מדינת ישראל, אז מדברים על פגיעה, ואחרי זה נגיד את זה בצורה פשוטה, באיזשהו שלב, חצי שנה, שנה, המשבר הזה ייפטר, נקרא לו המשבר החוקתי, ייפטר, יסתכלו על הדברים אחרת, או שנלך בחירות, או שימצאו פתרון, בין הקואליציה לבין האופוזיציה. אנחנו לא מדברים פה על משבר עד כדי כך עמוק, כי בתוך הדירוגים האלה מתייחסים הרבה הרבה יותר לחוסן הפיננסי של המדינה, והרבה פחות לשיקולים הממשלתיים של המדינה. השיקולים הממשלתיים הם משמעותיים, ופה הם נשברו, והיה פה משבר אמון מסוים אפשר לומר, אבל עדיין הם לא הדבר המרכזי והגדול ביותר. אלא אם כן, אנחנו הופכים לדיקטטורה.
לא קשור לדיקטטורה. אף אחד לא מדבר על דיקטטורה. גם הונגריה לא מוגדרת היום כדיקטטורה, וגם פולין לא. אבל הם עברו תהליכים מסוימים שגרמו להיחלשות המטבע בצורה חזקה, קריסת בורסה לתקופה מסוימת, ואנשים חיים שם, הם עדיין, המדינה מתפקדת, קיימת, אבל הרבה מוחות עוזבים, והמדינה נחלשת. אני לא אומר שזה מה שיהיה פה, אבל זה לדעתי מה שמוטטים במודיס, או שאני שוגב, הם רק מוטטים על חוסר האמון. אבל אני עכשיו מסתכל על לקוחות שלי בעיניים, ושואלים אותי צחי, אני צריך משכנתה בנובמבר, עדיף היום? אני אומר כן.
אתה אומר היום?
אני אומר היום.
אוקיי.
כן, לא יודע מה היום, מה אתה אומר?
אני חושב שבאופן עקרוני מישהו צריך לקחת משכנתה שיקח אותה.
לא, הקבלן אומר לך, אני צריך בדצמבר את הכסף.
מי יודע מה יהיה בנובמבר, אם הריביות יעלו עד נובמבר, אם יעלו עד דצמבר, אנחנו לא יודעים.
כלומר, אתה מסכים בשמרנות שאני נוקט, להקדים תשלומים בימים אלה, אומר לי, צריך, למה אתה אומר לי את זה? עוד שנה הריבית יורדת, למה שאני אקח עכשיו? אוקיי, יש כל מיני גישות כאלה.
אני רוצה להגיד על זה שני דברים מעניינים. דבר ראשון, אני חושב שצריך להתייחס לא רק לגובה הריבית, אלא גם למרווח שאני מקבל, ותכף אני אסביר למה אני מתכוון יותר לעומק. ודבר שני, אני רוצה להתייחס לפער שבין משקי בית לבין עסקים, אוקיי?
אוקיי.
משקי בית, אני אתחיל בשני בכוונה, משקי בית שהם עושים רכישות מהסוג הזה, יותר חשוב להם לא להיפגע כלכלית מאשר להרוויח כלכלית.
נכון.
הרבה יותר.
השקט חשוב הרבה יותר על הבית.
נכון. אנחנו יודעים שגם הרבה מחקרים התנהגותיים מראים שכאב של הפסד יותר גדול פי 2 מאשר...
שמחה של רווח.
נכון, מאשר שמחה של רווח, אבל לא רק בעניין הזה, זה נכון גם בעסקים, במשקי בית, באופן עקרוני. התפיסה היא, זה עולה לי משהו, אני רוצה לדעת כמה זה עולה לי, אני רוצה לשלם את מה שאני צריך לשלם, ובוא נתקדם הלאה. הסיכון הוא גדול מדי, הוא מלחיץ מדי משקי בית. ולכן יש הרבה עניין של להגיד, אם היום אני יודע מה הריביות, תיקח היום, בוא נתקדם מעלה. עוד שנה, יכול להיות שירד, יכול להיות שיעלה. אני מבטיח לך, צחי, אם ירד, הם לא ישימו לב שירד. אם יעלה, הם יתבאסו שעלה.
חד וחלק, הם יתבאסו, אבל גם יכול לקרות מצב שסתם לדוגמה, באים אליי לקוחות שיש להם פריים מינוס חצי, אנחנו רוצים לבדוק אפשרות מחזור, אני יכול להוזיל את זה מ-5.75 ל-4.5 היום. ואז הוא אומר לי, צחי, אבל בעוד שנה הריבית כבר חוזרת ל-4.5. אני אומר, אם אתה חושב ככה, אז עדיף לא לגעת בשום דבר, ירד לך. אבל אני בא בגישה של שמרנית, כדי שלא יידרדר לך המצב. ואז הוא אומר לי, כן, אבל אתה מסכן אותי בכנס יציאה. אז במשתנה 3, משתנה 5 של המוצרים שהכנס הוא יחסית מינורי, ולכן כן אפשר לעשות את ההליכים. אתה חושב שזה שגוי, אתה חושב שזה נכון?
לא, אני חושב שהנקודה של עמלת פירעון מוקדם, עמלת היוון, היא נקודה מאוד קריטית פה, בסדר? ולכן אתה עובד בחוכמה שאתה אומר, אם אני מסב פריים, אז אני מעדיף לא להסב אותו למסלול שהוא קבוע והוא לא צמוד למדד, ל-30 שנה או ל-20 שנה. כי אז הסיכון שלנו בעמלת הפירעון המוקדם, שיכול להגיע גם לעשרות אלפי שקלים.
גם, אני ראיתי גם מאות.
נכון, נכון, גם מאות, בהחלט תלוי מה.
תחשוב, מיליון שקל עם פער של 2% ריבית ל-30 שנה.
נכון, נכון. יכול להיות גם, בוא נגיד, אני חושב שהכי הרבה שראיתי בדוח יתרות לסילוק, בעמלת היוון היה 320 אלף.
נכון, אבל אז היו ימים של מספרים נמוכים. היום המספרים הרבה יותר גבוהים. אז אתה מדבר איתי על המשכנתות של 2004 עם 7% צמוד, שהיה אפשר למחזר אותם בימים של זול, אז הם חטפו נגיד 100,000 שקל קנס, אבל אז היה 300,000, 400,000. היום הוא יכול לבוא לי מיליון.
פחות המשכנתות שבאו מ-2004, זה יותר משכנתות שהיו ב-2011-2012, כשהמחירים כבר היו גבוהים, ומחזרו אותם או ב-2020 או ב-2015, כשהמחירים היו נמוכים, ואז הסכומי כסף היו גדולים, המשכנתאות היו גדולות, והריביות, הטרנספורמציה של הריבית הייתה משמעותית, הירידה בריבית הייתה דרמטית, שם ראינו את זה יותר, את המאה פלוס, הרבה קלצים שהיה להם,
הכנסות מוקדם,
קלצים קבועה לא צמודה, למי שפחות מכיר, ובאמת, עמלת הפירעון המוקדם, עמלת היוון, היא נקודה מאוד מאוד קריטית היום כשבונים מרכב משכנתה. אם אתם לקוחות, אז אני אגיד ללקוחות הקצה, סליחה, שמאוד חשוב לשים לב, האם יהיה לכם כסף לסלק בעתיד, ואם כן, מתי, כמה וכולי, כדי להתייחס לסיכון של עמלת היוון.
כדי לנהל את החוב, כי אם אתם תבואו בעתיד למחזר ותרצו לשפר את הריבית, תגלו פתאום כנס מאוד גדול שיכול להיות שם.
נכון, נכון.
ויבטל את הצורך בזה, או שאתם לא רוצים למכור. אז קודם כל, האחריות של כל אחד ואחד מאיתנו היא למחזר את המשכנתה, ולבדוק אותה כל כמה שנים. יכול להיות שלא למחזר, לא צריך, אבל לבדוק זה חובה. כי יכול להיות דברים שזזים לכם. בדיוק כפי שאורן אמר, ב-2018 לקחת 30% צמוד, העוגן עכשיו קפץ לך. ב-2021 לקחת 60% פריים, התנפח לך, החזיר בצורה חודשית, בצורה מוגזמת. אפשר להוריד את זה, ממש. כלומר, יש פתרונות. ומה שלאורן היה חשוב להסביר זה שמ-2018 עד היום, לא לכל, זה כמעט, אני חושב, כמעט כל אחד שנגע במשכנתה שלו במחזר, אני לא יודע במספרים להגיד, אבל אני לא יודע אם יש הרבה שלא נגעו במשכנתה בשנים האלה. ולכן יש אפשרות לטפל גם היום ולתקן לכם. מה נקודת חולשה לדעתך?
כן, אני רק רוצה להגיד שאם אנחנו מתייחסים לנושא הזה כלפי יועצים, אז צריך מאוד מאוד לשים לב בתור יועצים, שכל משכנתה שאנחנו בונים היום, לתת לנו הקה מסודרת ללקוח, על הנושא של עמלת הפירעון המוקדם, על עמלת היוון, מה הסיכון, לעשות סימולציות מסוימות, כדי שהלקוח יוכל לצאת עם מספר, סדר גודל, עם הבנה, כמה יכול להיות לו עמלת היוון, ואיך.
שלא יופתע מזה פתאום בעתיד, שהוא בא לעשות שינוי וקיבל כנס גבוה.
נכון, זה מאוד קריטי, כי
אתה ממליץ לשלב זכאויות?
הסבירות היום, שנייה, אני אסיים את זה, ואז אני לשאלה שלך. הסבירות היום הגבוהה ביותר היא שהריביות ירדו, ובעוד 5-6 שנים כשנרצה למחזר משכנתאות, יהיו עמלות פירעון מוקדם גבוהות, כי הריבית הממוצעת תרד. וזה אומר שמי שלוקח במשכנתה, ורוב האנשים שלוקחים במשכנתה, לוקחים אותם במסלולים לא צמודים, יהיה לו עמלת היוון. ועמלת היוון יכולה להגיע גבוה
לעשרות אלפי שקלים בקלות.
אני חושב שאנחנו נראה מעל 100 יותר בקלות בעוד כמה שנים. זה יהיה הרבה יותר נפוץ. וזו נקודה קריטית היום לשים לב לזה, והיום לבדוק שאנחנו בונים את ההרכב, איך אנחנו נמנעים מזה כמה שיותר. הנקודה השנייה שרציתי להגיד היא לגבי המרווח, ואז אני אגיד לך לגבי הזכאות. המרווח זה נקודה קריטית. הריביות עלו מאוד בשנה האחרונה, אבל הם לא עלו כמו שהם היו אמורות לעלות.
נכון, הם
בכלל לא.
בכלל לא. אם אני ואתה מדברים על 4.5, 4.7, בזמן שהריבית הפריים נמצאת על 6.25, יש עיוות בשוק.
נכון, היינו צריכים לראות היום קלצים, משתנות לא צמודות, קבועות צמודות, היינו צריכים לראות אותם ב1.5-2 יותר גבוהים ממה שהם היום.
בקלות.
והסיבה שזה לא ככה היא בגלל שיש תחרות גדולה בין הבנקים. הבנקים ירדו, כמו שאנחנו מבינים ויודעים, מוכרים פחות משכנתאות, אז הם ירדו משמעותית בהיקף המחירות.
למה הם הסכימו להוריד את המחיר לדעתך? הם לא היו חייבים. כל השנים הם תמיד היו אויבי העם, פתאום הם באים ומורידים ריביות? למה?
הם לא צדיקים גדולים, אל תדאג להם. הם רצו למכור כסף, הם רוצים למכור כסף, הם צריכים להילחם על הלקוחות, יש פחות לקוחות.
אבל למה? להילחם... למה? למה הקבלן לא מוריד והם כן מורידים? אני שואל שאלה אמיתית. לא כל כך הצלחתי להבין איך המרווחים כל כך ירדו. למה הבנק מסכים כל כך להוריד את המרווחים בתקופה הזאת כדי לשמר את השוק? יש לו אינטרס
אולי? אנחנו צריכים להפריד פה שני סוגים של מרווחים, בסדר? מרווח שאנחנו מדברים עליו זה המרווח בין צורת אגרות החוב לבין הריבית בסוף.
זאת אומרת, כמה הבנק מרוויח על העסקה בסופו של דבר, כי הוא לא מרוויח את הריבית שכתובה לכם שם. הוא קונה כסף במחירים מסוים, מוכר כסף, הוא נשאר עם מרווח מסוים.
נכון, אבל צריך להגיד שהבנק לא קונה את הכסף בתשואות תקרות החוב. הבנק, זה צורת אגרות חוב ממשלתיות בכלל, זה כמה שהמדינה מגייסת את הכסף, זה בכלל לא המחיר שהבנק משלם. הבנק משלם את הריבית שאנחנו משאירים אצלו בפקדונות. הוא משלם כמה כסף שאנחנו שמים, אנחנו שמים בפקדון, מקבלים אחוז, שניים, שלושה, לפי זה, זה עלות גיוס של הבנק. עכשיו, זה גם לא בדיוק עלות גיוס של הבנק, כי הבנק לא צריך, לא צריך שקל לשקל.
לא, אחד לעשר.
מול פקדון, יש לו מכפיל של פי עשר.
בטח.
בסדר, אז הוא מגייס את הכסף במחיר מסוים זול יחסית, כי הפקדונות עדיין לא, בכלל לא נמצאים איפה שאנחנו...
איפה שהריבית במשק, עדיין אחורה.
בכלל לא נמצאים.
כי אנשים לא מתקנים ותקועים על פקדונות ישנים, שנעולים על 1%, על 0.5%, על 1.3%, שמישהו יתרגש וקיבל, ופשוט חייב להתקן, ואגב, שבאים לפתוח אי אפשר. לא נותנים.
נכון, יש פקדונות שאי אפשר לפתוח, אבל זה לא רק הנקודה הזאת, גם הרבה מהפקדונות הן תקופה מאוד מאוד קצרה. 90% מהפקדונות הן תקופה של עד חודש. הן בכלל לא קדימה יותר. ואז אנחנו רואים הרבה מאוד פקדונות שהן קצרים, הפקדונות הקצרים הן זולים הרבה יותר. הבנק מגייס את הכסף בגרוש ורבע, באמת, היה כסף על הרצפה, והוא צריך למכור את זה. אז הבנק...
העיקר למכור ולהרוויח, לא אכפת לו גם אם המרווח על התיק ירד ממה שהיה בעבר, העיקר לשמר את גודל התיק.
נכון, המרווח האמיתי שאליו מתייחס הבנק הוא הפער בין עלות הפקדונות לבין המחיר שלה שהוא מוכר בו את הריבית של המשכנתאות, זה הפער באמת, ולכן הפער הזה לא גדל, לא קטן, סליחה, הפער הזה נשאר די דומה למה שהוא היה לפני שנה, אפשר לראות שיש מקומות מסוים שיש בהם עלייה, היו חודשים מסוים שהיה בזה עלייה בפער.
נכון.
חודשים ארוכים של 2022, שהפקדונות בכלל לא זזו.
לא זזו.
ישראל התעורר, ואמר, זה לא בסדר.
נכון.
וההתעוררות הזאת הגיעה מהכנסת, שהכנסת התחילה וכו', והייתה פה איזה גלגול מסוים של הדברים, ואז הפער נסגר, חזר לאותו מקום שהוא היה לפני זה. אבל עדיין, גם ראינו הרבה זמן שהפער הזה היה פתוח הרבה יותר, והבנקים מאוד נהנו מהרווח הזה. וגם עדיין אנחנו לא נמצאים במקום...
יכול להיות שבגלל שהדוחות הכספיים יראו שהם הרוויחו בלי הפסקה, כי מה שבנק ישראל עשה זה לגרום להם להרוויח.
אתה תראה שהדוחות הכספיים...
הדוחות הכספיים יהיו מפחידים. יהיו מפחידים הרווחים שלהם השנה.
נכון.
אז בגלל זה אולי, אני המצאתי לעצמי, שבגלל זה אולי רוצים לתת הטבות, כדי שיגידו שהם לא חזירים, או שהם רוצים להניע את השוק. כי אחרת, הם היו קרטל כל השנים. הם משחק על גבוה.
אפשר להגיד את זה ככה, אבל בעצם מה שאתה אומר זה שהפער בין הפקדונות, שזה העלות שלהם, לבין המחיר שמוכרים בו את הכסף גדל, ואחרי זה הוא טיפה קטן. זה בעצם מה שאתה אמרת, נכון. וזה מה שאני אמרתי קודם. אז הבנקים יכולים לאפשר לעצמם לחזור לאותם מרווחים, לאותם ריביות, לאותם מרווחים שהם היו בהם לפני. זה מרווח, כמו שהגדרתי אותו, הפר בין הפקדונות לבין הריביות, בדיוק. והכל בסדר. ומבחינתנו, אם אנחנו מתייחסים לזה במרווח שאנחנו מתייחסים אליו, הפר בין צורת תגרות החוב לבין הריביות, שזה הפר שאליו מתייחסות הריביות במסלולים שבריבית משתנה, אז הפער קטן. וזו נקודה מאוד משמעותית. כי אם היום אנחנו מקבלים ריבית של 4.5, 4.7 אחוז, ומסלול נגיד משתנה לא
צמודה לא לה, חמש שנים.
כל 5 או כל 3 או כל 7, פחות חשובה כל כמה זמן, אוקיי? אז אנחנו בעצם נמצאים תמיד במרחק של בין 0.7 לבין אחוז מצורת אג"ח.
יפה.
וזה אומרת... אומר שסביר להניח שבעוד 5 או 3 או 7 שנים, שהשוק יחזור לאיזושהי נורמליזציה.
זה יהיה מאוד זול.
ותהיה לנו נקודת יציאה, הריביות ירדו.
ולא רק ירדו, יהיו מאוד זולות, כי המרווחים שנמכרו בשנתיים שלוש האחרונות, זה אג"ח ועוד 3%, והיום מוכנים למכור אג"ח ועוד 1%, או ועוד 0.8, כלומר, מראש הבנק מוכן להסתפק בפחות.
נכון, זאת אומרת, היום יש לנו הזדמנות גדולה לקבל משכנתאות במרווח נמוך. הריבית קבועה, אבל המרווח נמוך,
כלומר בתאריך העתידי שבו הוא יתעדכן הריבית, רוב הסיכויים שהריבית תרד ועוד חריגה מכל השוק, היא תהיה זולה.
נכון. ולכן באופן יחסי המשכנתאות היום נחשבות זולות לטווח הארוך, ובתנאי שהן בריבית משתנה, אבל לא כמו פריים. לא פריים.
לא בטווח של חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, אלא בטווח של 3, 5, 7. אני רואה תופעה של 7 זול יותר מ5.
נכון.
והשלוש הוציא אחד מהגופים, אחד מגופי הבנקים זול, הוציא איזושהי הטבה מסוימת לזמן מסוים, נגמרה הטבה, פתאום התמחור
מתחיל
לעלות, פתאום הופך להיות קצת פחות כדאי.
נכון, זה חלק מהעבודה, זה חלק מהעבודה של היועצים, להיות מעורים כל הזמן בשאלה איפה יש יותר זול. אנחנו עכשיו חיים על מבצעים, אנחנו רואים את הבנקים, הבנק הזה יוצא עם משהו חזק, הזה יוצא משהו חזק, אנחנו רואים את זה, והסיבה של זה דרך אגב, שוב פעם, זה שהבנקים רוצים לשמור על נתח השוק שלהם. תאר לך שאתה יושב בדירקטוריון עכשיו של אחד הבנקים הגדולים, ואתה צריך לספר לחברי הדירקטוריון, שלא רק שכמות המשכנתאות שלך ירדה, גם נתח השוק שלך ירד. תאר לך, יש אחד הבנקים הגדולים, לא הגדולים, אחד הבנקים בארץ, שירד בנתח השוק שלו.
בשנת 23.
בכמעט חצי, בשנת 23.
נחתך בחצי.
כן, עכשיו תחשוב על זה, זה לא חצי. זה רבע ממה שהם מכרו לפני שנה וחצי. כי השוק ירד בחצי, והם ירדו בחצי בנתח השוק. ועכשיו תסביר את זה לדירקטוריון שלך.
כלומר, עכשיו מה זה איך להסביר? אתה לא רצית למכור במחירים זולים? כשבאו בנקים אחרים והתנפלו על הוזלת מחירים וחטפו נתח שוק גדול, אתה נשארת מהצד והסתכלת, הם משוגעים, הם משוגעים, הם חורים זול מדי, וגילית שהמשוגעים האלה אכלו לך את הנתח שוק.
נכון. אבל אתה בתור מנהל המשכנתאות בבנק כזה או בנק אחר, לא יכול להגיד בדיעבד זה אשמתכם הדירקטוריון, אתה צריך לפני, זה העבודה שלך. לפני, לוודא שאתה...
אני צריך לקבל הוזלות כדי לא לרדת בנתח השוק בתקופה כזאת.
בדיוק, ולכן הבנקים שמים לב מאוד, עם האצבע על הדופק מאוד, הם רואים איפה הם יכולים, והם כולם באיזשהו שלב כזה או אחר מורידים קצת את הריביות כדי להיות במקום שלהם. מה שיפה לראות זה שזה בא בגלים. בנק מסוים מוריד ריביות,
הבנק אחר
נכנס. מעלים. אחרי שיש תקופה מסוימת של ירידת ריביות בבנק מסוים, בנק אחר מצטרף, הבנק הזה כבר מתחיל
זה לעלות. זה נפלא, זה תחרות, זה דבר טוב.
נכון.
עד שזה לא יתפך עלינו והם יעשו קרטלים כלפי מעלה. אני מקווה שלא, אבל כרגע התחרות היא כלפי מטה, זה נפלא. ודבר אחרון שמאוד חשוב לי לדבר איתך, זה עולם יועצי המשכנתאות. אתה אחד מהנהלת התאחדות יועצי המשכנתאות, ולכן אני מפנה את השאלה לא בכובע שלך, אולי גם בכובע של הבית ספר. הרבה יועצי משכנתאות נכנסו לענף הזה בשנתיים שלוש האחרונות. חלקם מקצועיים יותר, חלקם מקצועיים פחות, חלקם יש להם יותר עבודה, וחלקם אין להם עבודה. כי כשהשוק נחתך בחצי, ואתה חדש, אתה נחתך חזק יותר. בדיוק כמו אותו גוף. מה אתה חושב שיקרה בשנה הקרובה לעולם? כי אני הרגשתי מהשיחה שכמה חשוב היועץ משכנתא, כמה לדעת לזהות איפה המבצע הבא. הלקוח לא יודע מאיזה בנק הוא המבצע הזול ביותר. הוא לא יודע מה התמהיל הנכון ביותר, ולכן בעיניים שלי יועץ הוא קריטי, אבל איך אתה רואה את השנה קדימה?
אני אגיד משהו לטובת היועצים, משהו לרעת היועצים, מה ככה בשביל הכיף. לרעת היועצים, אני אתחיל בכוונה בזה, לדעתי יועצים לא מספיק עושים ניתוחי שוק כדי לזהות ולהבין לעומק את ההזדמנויות ואת האיומים, את היתרונות שלהם, את החסרונות שלהם. והסיבה המרכזית לזה זה שיועצים ברובם המכריע הם אנשים בודדים. ואדם בודד, בדרך כלל, אין לו את ה-resources, אין לו את היכולות, את המשאבים, לעשות חקר שוק עמוק, להבין לאן השוק הולך, איפה השוק נמצא, ולקבל החלטות קדימה. אם היינו מתייחסים לגופים גדולים, אם היינו מתייחסים לגוף גדול כמו בנק, בנק עושה סקרים, בדיקות, עמוקות, כל הזמן.
בוודאי.
ויועצים לא עושים את זה, כי הם עובדים לבד, וזה חיסרון מאוד גדול של השוק. ואני חושב שהשנה הזאת היא שנה שמאוד מוכיחה את זה ומאוד רואים בה את זה. רואים את היועצים שראו את השינויים, הבינו אותם, עשו
התאמות
והתאמות עסקיות, עשו את השינויים הנדרשים ברמה העסקית, ואנחנו רואים את היועצים שמראש לא ידעו בדיוק איך הם מנהלים את הדברים ברמה העסקית, ופשוט היו הרבה לקוחות.
היו הרבה לקוחות, אז לכולם היה, כשהיה גשם, אז כולם נרטבו, אבל היום אין גשם, יש חמסין, וממש קשה למצוא כוס מים.
כן, אז אני לא חושב... מתיישים? אני לא חושב שיש חמסין.
לא, אני מדבר דווקא על היועצים החדשים,
ראית
של השנתיים שלוש האחרונות.
ראיתי, אפשר, נשלח לך את זה אחר כך, אבל אפשר לראות שבאופן יחסי בחודשים האחרונים, יש כמות עסקאות שהיא לא קטנה, לא קטנה יותר מאשר מה שהיה בממוצע, ברצף ה... 10 שנים האחרונות, פחת כמות העסקאות, לא כמות
השנים. אבל המון מחזורים בפנים.
המון מחזורים בפנים, המון ואני רוצה להתייחס לנושא הזה גם כי זה נושא חשוב, ופחות רכישות, אבל עדיין כמות העסקאות היא לא קטנה יותר בתקופה האחרונה. מה שכן, זה דורש לעשות הרבה שינויים, שינויים מחשבתיים, כי פעם היינו עושים מחזורים בשביל לחזור בוכתה של כסף. 100, 200, 300 אלף שקל חיסכון, זה מגניב, זה עסיסי להגיד ללקוח, בוא, אני אחסוך הבוכתה, תשלם לי ככה כמה גרושים, רק 10,000 שקל.
מדהים.
היום אנחנו בעולם אחר, והרבה יותר קשה לשכנע לקוחות, הרבה יותר קשה לדבר עם לקוחות, לשלם לך 10,000 או 8,000 שקל, כשהם בקושי סוגרים את החודש ומבקשים לעשות מחזור משכנתה, בגלל שכבד להם מהחזר חודשי.
נכון.
אני חושב שפה יועצים הם... לא מספיק יצירתיים עדיין, עוד לא מספיק חשבו על פתרונות עסקיים כדי לבצע את זה, והם שולחים בלי לדעת, בלי לשים לב, הם שולחים הרבה לקוחות ישר לתוך הבנק. כי זה עולה קצת פחות, אז זה יעלה לי עוד 100,000 שקל בעלות הכוללת, אבל אין לי כסף עכשיו לשלם למישהו. ויחס ההמרה הופך להיות גדול יותר, וזה לא על הלקוחות. זה עלינו היועצים.
שלא יודעים להסביר, לא יודעים לשקף, לא יודעים לתת ערך, או לא יודעים להתאים את עצמחיר.
לא מספיק עסקים, אם היינו יודעים להתאים את המחיר.
אבל אמרת שכל בן אדם הוא לעצמו. איך אתה רוצה שהוא יעשה? אז יש לו התאחדות, אבל ההתאחדות לא מרימה לך את העסק שלך. היא תיתן לך את המקצועיות. איפה הם אמורים למצוא את זה? בסופו של דבר, אנשים...
אתה צודק. ואני חושב שזאת אחת החולשות של השוק שלנו. אני אומר את זה הרבה שנים, שה-one man show, העובדה שיועצים עובדים לבד, כבר תקופה ארוכה, עזוב את זה שיש ארגוני גג.
אבל אין הרבה חברות חזקות עם 10, 20, 30 יועצים. אין, זה נדיר.
נכון, וזאת תקרת זכוכית של השוק. של שוק היועצים. יש לנו תקרת זכוכית מסוימת בגלל שאנחנו עובדים לבד.
וואו.
צריך לדעת את זה, צריך להתייחס לזה.
גם בכנסת בסוף תחוקק חוק ותתאים, היא לא תחוקק לאדם הבודד כנראה.
גם אם היא תחוקק לאדם הבודד. כמו שיש עולמות הסוכני ביטוח וכולי. ברגע ששוק הוא שוק חזק, הוא שוק משמעותי, ואנחנו התבססנו שמה, אז באיזשהו שלב, גופים גדולים נכנסים אליו.
שעכשיו בנק ישראל מנסה לכוון את דן, את ברדסטריט, או את BDI, הם רוצה להכניס אותם לבפנים שהם יעשו את הדבר הזה.
אני לא בטוח שהם ייכנסו בתור גופים גדולים בהכרח בתוך תחום המשכנתאות, אני יודע שחלקם מגששים בזה, אבל גם אם לא הם, אחרים ייכנסו. אני חושב, וזה החלק החיובי, שליועצי משכנתאות התמזל מזלם שב-2022-2023 השוק קיבל סתירה. כי אם השוק לא היה מקבל סתירה, היום היו לנו 4-5 חברות ענק שהיו מספקות גם משכנתאות.
והיו הורגות את האנשים
הפרטיים. והיה ליועצים הרבה יותר קשה לעבוד לבד. אם זה חברות בנייה שכבר התחילו, יש כמה חברות בנייה גדולות.
שניסו והם סגרו או צמצמו.
התחילו לבנות תשתית, אבל השוק ירד.
ירד.
הם אמרו, רגע, שנייה, כשהשוק יחזור,
נכון מאוד.
נעשה את הדברים מחדש. אם זה חברות תיווך שהתחילו לדבר בשפה הזאת, ואם זה חברות של ביטוח, של עולמות הביטוח.
שגם רוצים להיכנס לתחום הזה.
נכון. על גבי זה צריך להגיד גם שחוק הבנקאות הפתוחה בפתח, גם הוא מתייחס לנושא הזה, וחוק הבנקאות הפתוחה יכול בשלב מסוים מאוד מתקדם עוד כמה שנים גם לאפשר התממשקות לבנקים במסגרת...
גם לאדם הבודד?
דעות.
לי,
אני לא יודע איך זה ייראה,
אבל... בגלל זה התאחדות היא קריטית. כי כאשר מעצבים את הדרך, זה הזמן להיות בפנים כשמעצבים אותה. ולהשפיע על אותם גורמים בכנסת. בסופו של דבר, אני ואתה קטנים, אבל שאנחנו ביחד כהתאחדות, אנחנו פה גם לעזור ליועצים, אבל גם לעזור לקהל, בציבור, כדי שנוכל לתת לו את השירות הזה.
נכון, אני חושב שזה לא רק כנסת. אני חושב שצריכה להיות חשיבה, אני חושב שיועצים, אם הם רוצים להישאר חלק הדומיננטי והמשמעותי שתופס 60% מהמשכנתאות בישראל, 70% היועצים הבודדים, שזה מה שהם תופסים היום, אז צריך להיות שינוי עסקי. שינוי חשיבה עסקי, כי גופים גדולים יהיו פה. והשאלה היא האם אנחנו נייצר אותם, או שזה
יבואו מרחוק, מלמעלה.
בדיוק. כי הם יהיו פה, ויש לנו מזל, צחי.
מה קרה בארצות הברית? אבל בארצות הברית זה לא ככה. בארצות הברית עדיין יש את הקטנים, אבל הם ברוקרים.
אגב, אבל יש לך שאלה חשובה. למה אני אומר יש לנו מזל? אולי טוב שיהיו גופים גדולים. אולי הגופים הגדולים זה הדבר החיובי. גופי ענק. שנותנים משכנתאות, ומשם...
אבל היום אנחנו בגופי ענק שנותנים משכנתאות.
שהם?
שהם הפנקים. אז מה זה הדבר הזה? לתת את אותו כוח לגוף אחר? איפה נשמע הדבר הזה? עכשיו, נכון, הטכנולוגיה הולכת ומשתפרת, ויכול להיות שבעתיד בן אדם יעמוד מול המחשב שלו, יעשה לו ברשתית בעין, ידעו את המשכורת שלו, את ההכנסה שלו, את הטאבו, את הכל, בלחיצת כפתור, קבל את המשכנתא הכי טובה. לא יודע, קשה לראות את העתיד, אבל בשנים הקרובות, כל עוד הטכנולוגיה לא מטורפת, אני לא רואה חברות ענק משתלטות על השוק הזה, ואני לא רוצה שחברות ענק...
ה-DNA של חברות גדולות מהסוג הזה, גם חברות קבלניות, גם חברות יזמיות, גם חברות דיווחיות, גם חברות ביטוח וכולי, ה-DNA הוא DNA על פי רוב שיותר של סוכנים, בסדר? זאת אומרת, באיזשהו שלב אני עושה איזשהו תקשורת עם הבנק, מעביר, מקבל מחיר יותר זול, גוזר קופון, נתקדם הלאה. וליועצים... זה שוק מדהים שאין כמו בארץ, סליחה שאני...
זה אנשים שביחד, אחד עם השני, ובאים לעזור, ממש, אני מסכים.
נכון, אבל יש פה משהו ב-DNA שאומר, אני לא בצד של אף אחד חוץ מהלקוח. ואין את זה כל כך בשוק היום. אני איתך, אחי, שלם לי, שלם לי.
שלם לי, ואני דואג לך. ותקבל את הכי טוב שאפשר.
רק לך. אין לי עוד בן אדם שאני דואג לו, אין לי עוד גוף שאני דואג לו, אין לי עוד אף אחד שאני חייב לו, גם לא הבנקים. אפילו אם הם עושים לי לפעמים מערוף, מאשרים לי עסקה קשה, ואפילו אם מדי פעם, אני לא מחויב להם, אני מחויב
לך. רק ללקוח.
והבנק יודע את זה, והוא מבין את זה, וזה משהו מאוד ייחודי ב-DNA, ולכן אני אומר שיש לנו, גם ליועצים וגם ללקוחות, מזל שהשנה הזאת הייתה שנה קשה יותר בנדלן, כי אחרת היינו בנקודת פתיחה יותר קשה. והיום יש לנו נקודה אחרת, הזדמנות, התייחסות אחרת לנושא הזה, אני חושב, אולי אני טועה, אבל אני חושב שחלק מהיועצים מתחילים להבין את זה, ויתחילו לקום חברות טיפה יותר גדולות בתוך השוק.
בתוך השוק או עם גורמים בחוץ? אני רואה את האנשים מבחוץ באים לנסות להשתלט על הענף. כמו חברות הביטוח, שיקחו יועצים אליהם מסוימים, ויכניסו כדי לקבל ידע והכשרה, ויכשירו כמו בתי סוכן גדולים שיכולים להגיע. כמו דן אנד ברדסטריט שיכולים לרצות ולשלוט בזה, או כמו חברות בת שיכולות לקום גם לבנק כזה או אחר.
כל עוד ה-DNA נשאר DNA ייעוצי, שהוא מוטה לקוח, אני בסדר עם זה. אני חושב שהגופים הגדולים, המסיביים שדיברנו עליהם קודם, על פי רוב הם לא מגיעים ממקום מוטה לקוח, הם מגיעים ממקום מוטה עמלות.
קיס.
והלקוח, בסדר, כאילו יהיה בסדר, אנחנו צריכים לדאוג לו כדי שלא יברח ממנו. אני פחות חובב של זה, ולכן אני חושב שהשוק שלנו צריך לעשות שינוי. הוא צריך להביא...
הוא צריך לבוא מבפנים, אתה אומר.
זה צריך לבוא, מלמטה. זה צריך לבוא מבפנים, השינויים צריכים להיות מבפנים, והוואן מן שואו הוא כבר לא מגניב.
וואו.
הוא כבר לא מגניב. הוא תקרת זכוכית מאוד גדולה של היועצים. אני אומר את זה כבר כמה שנים, אבל עכשיו כשיש את השבר הזה, זה עוד יותר בולט. אתה רואה את אלה שהשכילו לבנות צוות, שהרבה יותר קל להם, כי הם כבר לא חשבו על זה שיגיע פה לקוח,
לא, הם בנו תשתית. איך מגיעים הלידים, איפה מגיעים התיקים, איך עובדים, מנה לעבודה.
נכון, וגם כשהתקופה יותר קשה, אז בסדר, אז בן אדם אחד בתוך המשרד יצטרך ללכת הביתה, לחפש מקום אחר של עבודה, אבל המשרד נשאר ברווחים דומים. והמשרד ידע לעמוד על הרגליים. ועשו קמפיינים נוספים כדי להביא יותר לקוחות, אבל אתה לא מסתמך על זה שמתישהו...
מישהו יתקשר
אליך, מישהו, כמו החקלאים של פעם, שהם מתפללים שירד גשם, אם לא היה עוד גשם, אז אין תעלה. אין גשם.
אין דבר כזה, אנחנו לא יכולים לחיות ככה. עצמאי, כל עצמאי, וגם יועץ משכנתאות, חייב לדאוג שיהיה לו הכנסה באופן שוטף. לנהל את זה, לנהל את התהליך. השאלה אם יש מקום, יש בית, יש אוזן קשבת בהתאחדות לזה?
אני חושב שיש היום יותר יועצים שמבינים שצריך לעשות שינוי מסוים, תפיסתי, עסקי בנושא הזה, ולאט לאט זה יבשיל. ההתאחדות לא...
לא, היא לא שם.
צריך שם התפקיד, לא, היא צריך התפקיד במקום של הכנסת, במקום של הממשלה והכנסת והשיח בוועדות השונות וכולי, כדי לאפשר את אותם חשיבות עסקיות שיהיו ליועצים, אבל ברמה העסקית ההתאחדות לא יכולה לעשות את זה, זה צריך לבוא מלמטה. צריך לבוא מהשטח.
ברור.
ואני מקווה שזה יגיע, כי השוק שלנו הוא מאוד מאוד ייחודי, מאוד ייחודי, ולא הייתי רוצה שגופים גדולים...
גם אני לא. גם אני מאוד לא. אני חושב שיש כוח אדם איכותי. יש גם יועצים חלשים, כמו בכל ענף. אבל אם לוקחים יועצים ותיקים או חזקים שבה התאחדות, שעברו קורסים שיש ידע, הערך המוסף הוא עצום. ואנחנו בתור ההתאחדות, שאנחנו יש לנו קבוצות וואטסאפ ביחד, ואנשים עוזרים אחד לשני, יועץ ליועץ הוא עוזר, הוא לא נגד, זה קולגה, זה לא אויב שלי, והעבר אנחנו רואים את הבנקים, איך אני עוזר ללקוח מול הבנק, ואיך אני עוזר לו לפתור, ולכן לנו בתור התאחדות או ליועצים, יש ערך רב מאוד עבורכם.
וזאת החוזקה הגדולה, אני חושב אחת החוזקות הגדולות, כשאתה מדבר על יועץ, אחת החוזקות הגדולות שלנו, זה הלכידות הזאת, והעברת הידע כל כך מהיר.
שלא היה פעם, היית לבד ובודד מול הבנק.
נכון.
זה ממש שונה. את
הפגישה שהייתה לנו ברמת גן, אני ואתה, אני בדיוק הקמתי את ההתאחדות, ואתה היית באיגוד הישן.
נכון.
ואני זוכר את הלהט בעיניים שלך, שזה לא נכון שיהיו שתי גופים.
יפה.
כי אתה בן אדם קריזמטי, צריך אי אפשר לשכוח.
אבל בסדר, אז אנחנו...
ובאמת, אנחנו שתי גופים.
ולא, שתי גופים. הלכנו אחריך ואחרי יוני, והתאחדנו והצלחנו והקמנו. ובגלל זה עכשיו... יש עוד תהליך והסדרה, כדי שהשוק הזה יהיה אמיתי, וגם לטווחים ארוכים, ולא יתפוצץ פה בפנים, בעוד שנה, שנתיים.
ואני חושב שהעניין הזה, הוא גם מדבר על מה שדיברנו קודם, על מודיס. העניין הזה שכששני אנשים מגיעים מתוך שתי מקומות, שתי גופים מגיעים מתוך אג'נדות שונות, תפיסות שונות וכו', והם יודעים למצוא את הדרך שזה יעבוד ביחד.
אבל זאת הייתה מדינת ישראל 75 שנה, אנחנו עלינו על סרטון מסוים, נכון. איזושהי סיבה שלא קשורה לא אליי ולא אליך, נכון. ואנחנו, אין לנו גם שליטה על זה. זה יכול להיפטר בעוד שבועיים?
נכון, אין לנו שליטה על זה. אבל אם אנחנו צריכים להגיד קצת ככה לעולם, ככה ללב של, של, של בני אדם, אז בסופו של דבר יש המון מחלוקות, אם מוצאים את הדרך למצוא משהו שאיכשהו כל הזדה...
אפשר לבנות פה
אותם, אז לא יורד דירוג. וזו הנקודה המהותית של זה. ואם מצליחים למצוא שוק, שהוא כל כך חזק וכל כך מלוכד, ואנשים עוזרים אחד לשני, אז הם לא מרגישים שהם מתחרים. כי הם זוכרים שאני עזרתי לו והוא עזר לו. ואני מדבר על זה הרבה סביב כדורגל, ואני מדבר על זה הרבה בנושא אסיסטים, אני כתבתי על זה גם פוסט לפני כמה חודשים, שכשאתה מוסר לשחקן כדי שהוא יבקיע את הגול, הוא זוכר לך את זה תמיד. וזה ככה גם אצל יועצים.
כשאתה עזרת למישהו, ועזרת לו בתיק מסוים לפתור בעיה, וכישרת אותו לפקיד הנכון, או ליועץ, או להנהלה, ועזרת לו לפתור, הוא אחר כך אוהב אותך, ולא נגדך.
נכון.
נכון.
וזה החוזקה הגדולה של יועצים.
איזה כיף. טוב, אורן, אני יכול לדבר איתך עוד 3 שעות.
כן, כמה זמן
אנחנו כבר בשב. אנחנו כבר לא מעט באוויר, ולכן, כפי שאני עושה בכל פרק, אני רוצה לעשות לכם סיכום קצר, חברים. אז מה היה לנו כאן? תוציאו את, ותתחילו לרשום. הדבר הראשון, שוב, נפגשנו עם אורן שלב. שעשיתי איתו פודקאסט לפני 1 שנה ו-3 חודשים, אורן שלב, הוא חבר בנהלת התאחדות יועצי המשכנתאות, הוא יועץ משכנתאות בעצמו, הוא בעלים של עסק שנקרא, הוא בית ספר למשכנתאות, לייעוץ משכנתאות שנקרא פוקוס. אני ואורן נפגשנו לפני 1 שנה ו-3 חודשים, והחלטנו לנתח את השוק קדימה, ודיברנו על כך שהמדד עולה, ושעדיף לקחת פריים במקום, ודיברנו על, על הרצון של נגיד בנק ישראל להעלות הריבית, וחשבנו לאזור 4-3%, והדברים השתנו. ולכן היום, כאשר התעמתנו מול מה שדיברנו, א', לא הרגשנו רע עם הנתונים, הסתכלנו והבנו נכון את המגמה. האם דייקנו? לא. המגמה הוגזמה, הייתה חזקה יותר וחריפה יותר. מה זה אומר? זה אומר שכל מי שלקח משכנתה, בשנים האחרונות, בין אם זה בשנה, שנתיים האחרונות, או בכלל, מ-2018 ועד היום, חייב, היום, להוציא את הדוח מהבנק שלו ולבדוק. ולמה? כי אורן ציין מספר פרמטרים. פרמטר ראשון, מי שלקח ב-2018, כנראה שליש מהמשכנתא שלך היא במשתנה צמודה. עברו 5 שנים, הריבית תקפוץ לך. תבדוק את זה. זה מיותר שזה יקפוץ, אפשר להוריד את זה בחזרה. 2, בשנת 21-20, לקחת כנראה 70% פריים, 50% פריים. אתה חנוק. רוצה להוריד עזר חודשי? יש מסלולים, אלטרנטיביים, טובים יותר. לדוגמה, כמו משתנה 5, או משתנה 3, או משתנה 7, שהם לא צמודים למדד, ויתנו לכם שקט. לאחר מכן, דיברנו על המצב של שוק המשכנתאות בישראל, על הנדלן, בעיקר על הנדלן של הקבלנים. האם הקבלנים נחנקים? כן, הם נחנקים. האם הם מצליחים להוריד מחירים? לא, הם לא רוצים, והם עושים כל טריק אפשרי בספר כדי לגרום למחיר להיות טוב יותר, אבל לא להוריד ממחיר, כדי לא לגרום להידרדרות. כי לטענת אורן, ברגע שמחירים ממש יתחילו לרדת, יכול להיות פה א' או כיפאון או התרסקות מחירים. ולכן, אף אחד לא רוצה לעשות את התהליך הזה, והם יכול להיות שמחזיקים את המחיר, ומוכנים לתת עטבות כאלו או אחרות שיכולות לנוע בין 10-20% ממחיר הדירה, אבל הם יתנו אותה, לא יורידו את המחיר. מנגד, אנו מסתכלים על שוק היד שנייה, ובשוק היד שנייה יש יציבות. אפשר לראות שפה ושם, הוא ירד ב-10%, ובאזור הזה יורד קצת, ובאזור הזה, אבל זה לא כללי. בכללי, אחוזים בודדים. זאת אומרת שהשוק עובד על ווליום חלש, עסקאות נקודתיות, יש הורדת מחירים, אבל לא בצורה כוללת, לא בצורה שוטפת. ואז הסתכלנו על המכרזים שקבלנים יוצאים, ואנחנו מגלים ש-80% מהם נסגרים בלי שום עסקה. אני התעניינתי לדעת האם זה ישפיע בעוד 2-3, אבל אנחנו ניתחנו את המצב הזה, יכול להיות גם להשפיע בעוד 5 או 7 שנים, לאו דווקא לחנוק את השוק היום. אבל אם עלת הריבית תצליח לעצור את האינפלציה, ואם הורדת הריבית תגיע עוד 1-2 שנים, ואם עושים את הקצב בנייה כל כך איטי שיש היום, אנחנו נחווה שינוי מגמה מאוד אגרסיבי. וששינוי מגמה כזה שישראלים מגוונים, ששינוי מגמה קורה, המחירים יכולים גם לרוץ מאוד מאוד חזק. ולכן, מה שאורן ניסה לציין זה שהיום יש הזדמנויות, כמו שיש דברים מסוכנים ושנראה לנו מפחיד, בואי ובואי, מצד שני, אתם הרוכשים, זה הכוח בידיים שלכם, הקשוק הוא שוקונים, שוקונים לצאת לחפש, יכול להיות שהזדמנויות, בין אם הקבלן ובין אם היד שנייה, הגיע הזמן להוציא את הראש ולצאת לחפש, גם אם אומרים לכם, לא, לא, הכל יקר, יכול להיות שתגלו, שיש אלטרנטיבות. לאחר מכן נכנסנו לכל הנושא של האלטרנטיבה במחסור, בין פריים למשתנה לא צמוד. בדבר הזה ציינו שזה בנוי על בסיס הגחים, ואני הרמתי דגל ואמרתי, תראה, מוטיס, רוצים להוריד דירוג. אז א', אורל פחות דואג, רודת עירו. א', הוא חושב שרודת עירו כנראה לא תקרה, זה יכול לקרות בהמשך השנה, אבל לאו דווקא שתקרה עכשיו. ודבר נוסף, גם אם תקרה, לאו דווקא שהיא עשויה לעשות זעזוע בשוק אגרות החוב. יכול להיות שהדברים האלה יקרו לאורך זמן, זה לא משהו שאתם, לווי המשכנתאות, צריכים לדאוג ממנו ברמה, אוי ואבוי, מחר בבוקר הכל מתהפך. אבל אז אמרתי, אני יועץ שמרן, ולקוח אומר להם, משכנתה בדצמבר הוא היום. מה אתה עושה, אורן? היום או בדצמבר? אז אני חושב שהתשובה של אורן הייתה חדה כמו שלי. עכשיו, לא יודעים מה יהיה עוד שנה. עכשיו לקחת. בעוד שנה נבדוק עוד פעם מחזור. נבדוק עוד פעם עם האצבע לדופק כל הזמן. אבל שיש הזדמנויות, ושאנחנו מקבלים ציטוטים של ריביות הרבה יותר טובות באיפה שנמצא הפריים היום, באזור 4.5, 4.6, 4.7, במקום לקחת באזורים של 6%, לקבל שקט ל-3 עד 5 שנים, נפלא. אבל אורן היה לו חשוב לציין. חבר'י, להיזהר מהכנסות. לא לקחת קבוע ב-100% מהמשכנתא שלכם, כי יכול להיות שאתם תגלו שזה יבוא באוכריכם. יכול להיות שביום שתבואו למחזר תגלו 100,000 שקל קנס, 70,000, 50,000, מי רוצה? זה יהרוס לכם את כל הרצון למחזר בכלל. ולכן, זה קריטי. הנושא הזה של כמה אני שם בקבוע, כמה קנס, גם לכם, היועצים, שימו לב, תנו דגש ללקוח שלכם, תנו לו הבהרות מה יקרה לקבוע, לאן הוא יכול לרדת או לעלות, או איזה קנס אני צפוי לספוג. בחלק האחרון, הוא היה חלק על המקצוע עצמו. שבחלק של המקצוע זה בעצם על יועצי המשכנתאות. אחת מהחולשות שיש בשנה האחרונה זה שכמו שהווליום ירד לכולם, גם ליועצי המשכנתאות, בשנים האחרונות צצו הרבה יועצי משכנתאות שניסו לבנות וללמוד ולייצר קריירה, והם מתקשים מאוד, ואין להם פרנסה עכשיו, ולא יודעים מה לעשות עם עצמם, בין אם לעזוב את המקצוע ובין אם ללכת לחברה. אז אורן היה לו חשוב לציין שאנחנו בשוק של one man show. בין אם יש יועץ עם שתי עובדים, שלושה עובדים, אין חברות ענק. ויכול להיות שאם לא היה קורה את המשבר בשוק ההון, היו נוצרים עכשיו חברות ענק. חברות שהיו משתלטות על השוק, בין אם הם חברות נדלן, או בין אם הם חברות מידע פיננסי, שהיו נכנסות לעובי הקורה וכובשות אותו. ולכן, א', זה שזה לא קרה, זה דבר חיובי ליועצים, אבל ב', יועצים חייבים לשנות דרך. חייבים להבין את ההזדמנויות שיש בשוק בתקופה כזאת. איך הם כן מצליחים לעזור ללקוחות שצריכים למחזר, אז לא יגבו את אותו שכר טרחה שלקחו. איך מגיעים ומייצרים שיקוף לידים כל הזמן, שטף, ולא טוב, אז מישהו מתקשר. זה לא עובד ככה, אתם רוצים עסק אמיתי, כמו שאתם מצפים לתת ייעוץ אמיתי ללקוח, ואתם רוצים לתת, ככה אתם גם צריכים להיות מקצוענים בתור one man show. יכול להיות שבשנים הקרובות, ה-one man show ייעלם. אני עדיין חושב שזה עוד רחוק. אבל הכל תלוי בשינויים בכנסת. מעבר לכך, אני ואורן יכולים לספטפט שעות. אבל אני חושב שהגענו לסיכום מסוים שיכול לעניין אתכם, ואם תרצו, תרשמו לי בתגובות ואני אשמח להזמין את אורן שוב. אבל אורן, איך מבחינתך, איך היה?
איזה מדהים היה, מה עכשיו עשית תקציר של 5 דקות? נהניתי מכל רגע.
איזה, אבל זה בדיוק מה שדיברנו, נכון?
מדהים.
חסרתי משהו?
לא חסרת כלום. איזה? היה מדהים. חוץ מלבטו זכאות שלא דיברנו עליהם. נדבר עליהם בפעם הבאה.
בדיוק. תודה רבה חברים. אנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות.